התחלנו לדבר שבוע שעבר על הנושא של הערך החשוב של עבודת מידות. ניסינו להגדיר מה זה ומה החשיבות של זה. החשיבות של זה גם בצורה הגיונית, גם לפני הסתכלות תורנית, הסתכלות בריאה על העולם. ובסוף ראינו את הסתכלות התורנית, הסתכלות של התורה, שבאמת מצווה אותנו ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ובאמת לעשות את העבודה הזאת, את עבודת המידות. היום ידוע שיש בשנים האחרונות, כבר כמה וכמה שנים טובות, יש מה שנקרא קאוצ'ינג, מאמנים. בעצם מה קורה שם בתהליך של אימון? אדם יודע שיש לו איזה בעיה, כלומר הוא רוצה להשיג איזה מטרה מסוימת, והוא לא מצליח לבד לעשות את זה, הוא לא יודע איך לעשות את זה. אז הוא הולך למאמן אישי. זה יש גם בקבוצות, אבל יותר טוב, בדרך כלל זה ודאי יותר יעיל לעשות את זה על ידי מאמן אישי. והמאמן אישי, בעצם המטרה היא שהמאמן יעזור לו לממש את אותה מטרה שהוא רוצה להגיע אליה, אבל הוא לא יודע להגיע אליה לבד. הוא לא, וזה יכול להיות באלף ואחד תחומים ממש. כלומר, אנחנו מדברים פה על תחום של ממש, של מידות ודברים רוחניים וכדומה, אבל מי שמכיר את העולם סביבו יודע שאנשים הולכים למאמנים באלף ואחד דברים. אנשים מבחינה כלכלית, אדם אומר, אני רוצה להצליח בעסקים, אני רוצה שיהיה לי כסף. זה רצון. זה אחד הרצונות שיכולים להיות בעולם, אבל לא יודע איך לעשות את זה. אז בא מאמן אישי ועוזר לו להגיע ליעד. שמעתי כמה וכמה פעמים גם מאדם שעוסק באימון אישי, וגם זה אותו דבר מאדם שעוסק בטיפול. אדם שעוסק בטיפול, טיפול, עוד לא חייב להיות טיפול פסיכולוגי, טיפול אישי, אדם שהוא, זאת עבודתו, הוכשר לדבר הזה. יצא לי פעם להתייעץ עם מישהו כזה, איש מקצוע כזה, על משהו של, בנוגע למישהו שאני מכיר, שידעתי שיש לו איזה בעיה, והתלבטתי, שאלתי את אותו אדם, את אותו איש מקצוע, אמרתי לו, תשמע, יש לי איזה מישהו שאני מכיר, ואני יודע שיש לו איזה בעיה, אני יודע את זה לא ממנו, אני יודע את זה מאיזה דרך עקיפה שזה הגיע אליי, שאני יודע שיש לו איזה בעיה, אני נורא רוצה לעזור לו, נורא רוצה לעזור לאותו אדם. ואני מתלבט עם ללכת אליו, להגיד לו, תשמע, אני במקרה שמעתי משהו שזה, ואני אשמח לעזור לך, אני חושב שאני אולי אוכל לעזור לך. אז אמרתי לו, תגיד, זה טוב? שאלתי לו, זה טוב לעשות ככה? מה אתה אומר? תיעצתי איתו, אותו איש מקצוע. ואז הוא אמר לי, דבר שלימד אותי הרבה מאוד על החיים שלנו, הוא אמר לי, עדיף לך לחכות, ואפילו אם זה יהיה לא מעט זמן, שהוא יפנה אליך, מאשר שאתה תיגש אליו ותגיד לו שאתה יכול לעזור לו. אמרתי לו, מה העניין? למה? אז הוא אמר לי, משפט מפתח שאותו עליו אני רוצה לדבר פה בדקות הקרובות, הוא אומר, יש הבדל עצום, 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 כאשר אדם רוצה, כאשר אדם רוצה לעשות טיפול, או, ובאימון זה אותו הדבר. הרב בנייה בישיבה, כידוע, הוא מאמן, מאמן אישי, מקצועי, עד כמה זמן שיש לו להתמקצע בזה, אבל הוא עשה בזה כמה וכמה התמקצועיות, אז הוא מבין, ככה הוא מכיר את התחום, וגם איתו כמה פעמים יצא לדבר ככה גם בישיבה לפעמים בסיטואציות כאלה ואחרות. הוא אומר, אדם שבא לאימון או אדם שעקרונית הוא צריך טיפול, עולם אחר לגמרי נקבע לפי מה? לפי האם יש לו רצון או מה שנקרא היום אצל החבר'ה חצי כוח רצון. חצי כוח, רבע כוח, אפילו שלושת רבעי כוח, זה לא אותו הדבר. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי ויסודי. זאת אומרת, בעצם כשאנחנו מדברים על, אני עד לפני לא הרבה זמן, לפני שעה, שעתיים, חשבתי לדבר על הכותרת של השיחה, שהיא כנראה תהיה גם, אבל רציתי לקרוא לשיחה, עשה קאוצ'ינג לעצמך. עשה אימון לעצמך. ואם אתה לא מצליח לבד, אז תעזר במישהו שיעשה לך, ורציתי לתת כלים איך אדם יכול לעשות אימון לעצמו. ואז כשככה התחלתי טיפה ככה יותר לחשוב על השיחה, נזכרתי ביסוד הזה שאמרתי, ששמעתי אותו, גם מי שעוסק באימון וגם מי שעוסק בטיפול, שניהם כיוונו לאותו הדבר ואמרו בצורה חד משמעית, הדבר הבסיסי שהכרחי שיהיה לפני, זה רצון. זאת אומרת, ואז שיניתי את השיחה, כי אמרתי, אין לי מה לדבר על שיטות לתת כלים לעשות אימון, לפני שאני מדבר על הנושא של רצון. כי אם אין רצון, אז גם כל העבודה לא תהיה, היא תהיה הרבה הרבה פחות משמעותית, כי בכלל מה אני רוצה? בכלל למה אני רוצה? מאמן שואל אותך, אתה בא ואתה אומר לו, אני רוצה להיות, אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף. הוא שואל אותך, למה אתה רוצה? מה המטרה של זה? מאיפה זה בא אצלך? הוא אומר, לא, הוא לא אומר לך, טוב, אתה רוצה כסף, יאללה, בוא, קדימה, תקשיב. אחת, שתיים, שלוש, מתחיל עבודה. הוא קודם כל מברר איתך, אתה באמת רוצה את זה? למה אתה באמת רוצה את זה? מאיפה זה מגיע? ואחרי שהוא רואה שאתה באמת, אתה באמת חם על הרצון הזה, זה באמת חשוב לך, הוא אומר, עכשיו אתה בשל לעבודה. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לעבוד, כי יש את ההכנה, יש את הבסיס, יש את מה? יש את הרצון. לפני כמה שנים, שמעתי את זה מורי הרב ויצמן במעלות, הייתה ביקורת של מבקר המדינה בישיבות, ואחת השאלות, הוא שלח כמה שאלות לישיבות, אחת השאלות שהיו שם הייתה למה אין מבחנים בישיבות. למה אין מבחנים בישיבות? אין מקום בעולם שאין בו מבחנים. אין דבר כזה. לא בתיכון, לא באוניברסיטה, לא בצבא, לא בעבודה, זה לא בדיוק מבחנים, אבל זה בודקים אם אתה עושה את העבודה או לא עושה את העבודה. מי שיבוא לעבודה ושתי תה ויצא החוצה כל רגע לדבר בטלפון, כנראה אחרי כמה זמן יגידו לו, ביי, לא מתאים למקומנו. זאת אומרת, אתה נמדד עם ההישגים שאתה מגיע, לתפוקה, מה שנקרא, לתפוקה שאתה מגיע. שאל מבקר המדינה, למה אין מבחנים בישיבות? מה, אתם שונים מכל העולם שצריך לתת תפוקה על הדברים שהוא עושה? הרב ויצמן שם סיפר שהוא כתב למבקר המדינה, הוא ענה לו בשני משפטים. הוא אמר לו, מעשה ותלמיד שבא לפני ראש הישיבה, ואמר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת. אמר לו ראש הישיבה, בבקשה, שלוש מילים. שלוש המילים היו, אין כפייה ברוחניות. המילים האלה הם מתוך, המילים האלה ממש הם מתוך הדברים של הרב אשלג בתלמוד עשר הספירות, סביב הזוהר. אין כפייה ברוחניות. והוא מסביר את הדברים, הרב אשלג בעצמו מסביר את הדברים ואומר ככה במילים שלנו, תכף אני אקרא משהו מהלשון שלו, אבל במילים שלנו הוא אומר ככה, אתה יכול לכפות אדם להגיע להישגים. אתה לא יכול לכפות אדם להגיע להשגות. אתה יכול לכפות אדם להגיע למידע, לידע. אתה לא יכול לכפות אדם להגיע למודעות. מה ההבדל בין ידע למודעות? מה ההבדל בין הישגים להשגות? ההבדל הוא מאוד פשוט. הישגים, כמו שאמרנו קודם, יכול לתת לך מבחנים ולהגיד לך אם אתה לא תעבור את הבגרות, אז אחר כך לא תתקבל לאוניברסיטה וכך וכך, אז אתה חייב לדעת ואתה תגיע להישגים, אתה תגיע לידע הזה. אני יכול במקום עבודה להגיד לך שאם אתה לא זה, אתה מפוטר מפה, אם אתה לא תיתן את התפוקה של העבודה, מה שאתה צריך לעשות, אז אתה תגיע. יכול בצבא להגיד לך, אם לא תעבור את הבוחן, הבוחן מסלול, בוחן, איך זה נקרא שם, כל מיני זה, כל מיני ראשי תיבותים כאלה של הצבא, אז אתה לא, אתה לא יודע, לא תעבור לשלב הבא, אתה לא תלך לפה, אתה לא תלך קורס מקים, אתה לא... יכול, הדברים מאוד מדידים, הם מאוד חומריים. כל מה שחומרי, כל מה שקשור לדבר שאפשר להגדיר אותו לגמרי בצורה מאוד מאוד מדויקת, אפשר גם למדוד אותו ואפשר לחלוטין גם לכפות עליו, כי התוצאה היא כזאת שאפשר בצורה מאוד ברורה להגיד בדיוק לאיפה צריך להגיע, וגם אפשר לשים את כולם על אותו רף. כן, הצבא מחליט שכדי לעבור לא יודע לפלוגת מסלול אתה צריך צריך 1, 2, 3, ברור, 2 קילומטר, כמה דקות, כמה שניות, זהו, זה לשם כולם צריכים להגיע. מתאים לך, מתאים לך, לא מתאים לך, יש עוד תפקידים בצבא, בסדר, לא נורא. זה, אבל כשמדובר על השגות, אז כשמדובר על הישגים, הישגים, אפשר למתוח קו, כשמדובר על השגות, קודם כל זה משהו אישי. זה משהו אישי, זה השגה, להבדיל מהישגים, השגה זה משהו פנימי. השגה זה משהו נשמתי. הנשמות של כל אחד ואחד מאיתנו שונות לגמרי. וממילא ההשגות של כל אחד מאיתנו הן שונות לגמרי. המודעות, מודעות זה הדבר, אחד הדברים הכי, הכי אישיים והכי עמוקים, זה לא ידע, זה לא, לא תיבחן עכשיו, תדע את, 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 את החומר, תעשה מבחן, בסדר, בדרך כלל גם תשכח אותו אחרי כמה ימים או שבועות או חודשים, כי באמת הכל היה למטרה מסוימת, מוגדרת, הגעת אליה, עכשיו כבר אין לי, נגמר הרצון לדעת את הנוסחה הזאת במתמטיקה, אני רוצה לגמור את המבחן, זה, מה המטרה שלי? המטרה שלי לא להיות עכשיו איש מתמטיקה במלוא רמח איבריי ויודע את עומק הנוסחאות ואת זה, אני רוצה עכשיו לעבור את המשימה הזאת, גמרתי אותה, יורד האוויר, יחד איתו יורד גם הרבה מה... עכשיו, כיוון שבישיבה אני חוזר למבקר המדינה שרוצה לדעת על מה הכסף של המדינה הולך, מדינת ישראל היא מחזיקת התורה הכי גדולה שיש בעולם היהודי, אני חושב, לאורך כל ההיסטוריה, זה דבר מדהים בפני עצמו, איזה מפעל ענק זה, לא רק בהתיישבות ובחברה ובקיבוץ גלויות ובצבא וגם בתורה, זה מיליונים, מיליונים, עשרות ומאות מיליונים של כספים שברוך השם שמדינת ישראל משקיעה בעולם התורה, מקווה שנזכה שזה ימשיך, כידוע שזה לא כל כך מובן מאליו, ובכל זאת תלוי, גם זה תלוי, יש פה דברים גדולים שתלויים גם בסוף גם בהשגחת השם, אבל גם בצד המציאותי של מי ינהל את המדינה ומה יהיו ההחלטות שלו וכדומה. הרב אשלג מביא משל שמאוד מאוד מבטא את העניין הזה של הרצון, והוא אומר ככה, באומרנו שאדם אחד יש לו מקום לקבל סעודת ליטרה לחם, והשני אינו יכול לאכול יותר מחצי ליטרה לחם. באיזה מקום אנו מדברים? לא בגודלם של בני המאיים. שני אנשים מדברים, שני חברים מדברים, אחד אומר לשני, תשמע, אני מסוגל עכשיו לאכול שווארמה כזאת, אני מת מרעב וזה. שני אומר לו, תשמע, אני גם רעב, וואלה, אני רעב, אבל אל תזמין לי כזה, זה לא נכנס עכשיו. אצלי אני יכול לאכול, לא יודע איך זה הולך בלחמני, בגט כזה, זה מה שאני מסוגל עכשיו. אז מה ההבדל? המאיים שלו פשוט כאלה והמאיים שלו כאלה, ועל פי זה שני אנשים נראים אותו דבר, לא, אין להם איזה אחד הר והשני, זה שני אנשים רגילים, אחד אומר אני יכול לאכול, אני רעב ככה, אחד... ומה זה תלוי? אומר הרב אשלג, זולת מגודל החשק והרצון לאכול, והנך רואה שמידת מקום הקבלה של הלחם תלויה בשיעור הרצון והחשק של האכילה, ואין צריך לומר ברוחניות אשר הרצון של קבלת השפע הוא המקום של קבלת השפע, והשפע נמדד במידת הרצון. אומר הרב אשלג, וזה אצלו יסוד ידוע בכלל בכל המשנה הרוחנית שלו, שזה נושא ללימוד רציני ועמוק, ולא ככה לשיחה כזאת ככה יותר מלמעלה, הרצון הוא הכלי קיבול של האדם. זאת אומרת, אנחנו כמו שבני המאיים יכולים להתרחב, כידוע שבני המאיים זה ממש דבר, זה דבר מאוד אלסטי. אותו אדם שעכשיו אומר אני רעב לזה, זה לא דווקא בהכרח בגלל שהוא עכשיו לא אכל יומיים והוא לא אכל חצי יום. זה לא ככה. זה תלוי כרגע במידת הרעבון. מידת הרעבון זה משהו שהוא תלוי ברצון. והוא תלוי בהרבה דברים. אגב, סתם דוגמה ידועה, כן, נגיד אדם שטיפה במצב רוח, אז הוא אומר, אין לי תאבון. מה זה קשור? מצב רוח זה מצב רוח, זה פה, בשכל, אני יודע איפה זה, ברגש, בלב. אבל הקיבה צועדת על קיבתה, האדם צועד על קיבתו, והוא רעב. הוא אומר, לא, אין לי מצב רוח, אני קצת מבואס. בבת אחת פתאום יורד לו התיאבון, ובקושי הוא רוצה לאכול קצת, וזהו, וזה מסביע אותו, ואחד אחר שמח, כן, ככה, כמו שיש בשבת, בשבת יש כולם, יש להם נשמה יתרה, הרי מה זה נשמה יתרה? אז רש"י מסכת ביצה, ידוע, רש"י מסכת ביצה, בתפתת זין, רש"י אומר, רוחב לב למנוחה ושמחה, ויוכל וישתה, ואין נפשו קצה עליו. כלומר, מה זה נשמה יתרה? זה לא נשמה. נשמה יתרה זה הגודל של בני המאיים. כמה אתה יכול לאכול? תנסה לאכול, לא יודע, אצל בחורים צעירים, לפעמים אני אומר את זה, רק אני אומר, לא יודע, אולי זה לא נכון, אבל תנסה לאכול ביום חול את האוכל שיש לך בשבת. אחר שזה שלוש מנות, סלטים, אחר כך מביאים דגים, אחר כך מביאים מרק, אחר כך מביאים מנה עיקרית, ועוד בסוף עוד איזה מנה אחרונה, ווואלה, הכל נכנס. הכל נכנס, בטוב עוד יש מקום לאיזה ג'ארה ככה, בסוף עוד אפשר להביא עוד קצת וגם נכנס. זה קוסטיין, פיצוחים, ועוגה, ופירות, וזה גם נכנס. מאיפה זה כל זה מגיע? איך כל זה נכנס? מה זה זה? בסוף תביא לו ככה, וביום חוז, סתם באיזה ערב, באיזה, אז הוא הולך ככה לאיזה מסיבת יום הולדת, לאיזה מסעדה, לאיזה, אז יכול להיות שגם בני מאב ככה פתוחים יותר, והוא זה. אבל אדם ככה באמצע היום, אוכל, בסדר, צדיק אוכל לסובה נפשו, אוכל, גומר, הולך, כמה יכול לאכול? אז זה הבדלים בין שבת לבין יום חול. אבל זה גם הבדלים בין אדם עם מצב רוח, שהכל מצומק אצלו, לבין אדם עם רוח הלב, עם איזה רצון יותר. וזה בדברים, בכל זאת הגשמיים, שאמרנו שזה אחרת בהם. הוא אומר, קל וחומר, בין קל וחומר, כשמדובר על דברים ערכיים, מדובר, אנחנו מדברים על מידות, אנחנו מדברים על לימוד תורה, על רצון לתורה, על רצון לתפילה, על רצון למידות. פה ברור לגמרי שהרצון זה הכלי קיבול של האדם. זאת אומרת, הדבר המרכזי, היסודי ביותר, שלפני שאנחנו מתחילים לדבר על איך עושים את האימון האישי הזה, איזה כלים יש כדי להתקדם, אם זה בלימוד ואם זה בעבודת מידות או כל מה שלא יהיה, הדבר הראשון זה קודם כל הרצון. הרצון זה דבר מאוד מעניין, שאנחנו לפעמים חושבים שרצון זה אוטומטי, אנחנו מדברים על זה פה בשיחה בבית המדרש וזה, זה רצון לקודש, כן? זה רצון, כמו שאמרנו, לתורה, לתפילה, למידות. אבל האמת שרצון דבר הרבה יותר כללי. הרב קוק כותב במיתות, היה שם בערך רצון, אז הרב קוק כותב, צריך שיתגדל הרצון בכלל, בכוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. ודרך החינוך הרגיל צריך להיות בין לגדולים, בין לקטנים, לא משנה הגיל, בין לגדולים, בין לקטנים, הגדלת הרצון והגברתו, וצחצוח טהרתו ותעופת האידיאליות שלו כאחד. אז קודם כל הוא אומר, צריך שיתגדל הרצון בכוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. זה מזכיר לי את מה שהרבה פעמים אנחנו חווים בישיבה. כידוע, בשנתיים האחרונות התחלנו ככה לעשות מה שנקרא תוכנית מטרות אישית, שאנחנו משתדלים ככה עם כל תלמיד, שהרם יושב איתו ושואל אותו מה אתה רוצה, לאיפה אתה רוצה להגיע, לאיפה אתה רוצה להתפתח וכולי. ולעיתים היה לנו כמה וכמה פעמים, שבעיקר עוד לפני שמכירים את הדברים לעומק, שתלמיד תחילת דרכו בישיבה, שואלים אותו מה הרצון, אז הוא מתחיל לחשוב, ואז הוא אומר, אין לי כרגע משהו. ועד אתה שואל אותו, מה, אין לך שום דבר בחיים שזה אומר, לא, יש לי דברים, אבל הם לא קשורים לבית מדרש. יש לי דברים, אבל הם לא, זאת אומרת, הוא אוטומטית חושב שאם הרב שואל אותו, תגיד, יש לך רצון למשהו, אז מה הרב מתכוון? הרב מתכוון, תגיד, אתה רוצה לגמור את השס? אתה רוצה להיות בעל מידות מתוקנות? אתה רוצה לקום כל יום לתפילה? זאת אומרת, הוא בטוח ש רק על זה השאלה, האם אתה רוצה בעולם הרוחני להתקדם. ברור שהשאלה כוללת גם את זה. אבל אז הרב אומר לו, לא, עזוב רגע, יש לך איזשהו רצון? הוא אומר, כן, יש לי הרבה רצונות. אני נגיד רוצה לעשות שלוש פעמים בשבוע, לעשות לעצמי מדס, ואני לא מצליח. אני מתחיל פעם ורבע, ואז פעם בשבוע הראשון אני מתלהב, ואני עושה, בשבוע השני זה יורד לפעמיים, בשבוע השלישי זה יורד לפעם אחת, בשבוע הרביעי אני כבר אומר, יאללה, עזוב, פעם בשבוע כבר אין לזה טעם, וכל פעם אני מתחיל, ודיאטה, אמרתי לעצמי, אני חייב לעשות דיאטה, אני חייב לעשות איזשהו משטר של אכילה, ואותו הדבר, מחר יש כמה ימים אני מצליח, ואחר כך אני מתחיל גונף פה, בסוף, אבל זה לא קשור לישיבה, זה לא קשור לישיבה, זה לא קשור לבית מדרש, זה לא קשור, סתם, קשור לחיים שלי, כאילו. ואז אנחנו, לא אנחנו, בא הרב קוק ואומר לו, צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם. ואחר כך מפתחים אותו בקודש. זאת אומרת, תבין שעצם כוח הרצון זה כוח של פנימי שלך, שאתה מחליט שיש משהו שאתה רוצה להשיג. נכון שאם זה דברים כאלה מהדוגמאות האלה, זה עדיין דברים מאוד בסיסיים ויסודיים של החיים, ויש קומות הרבה הרבה יותר גבוהות, אבל בסוף, בסוף זה יסוד אחד. בסוף זה מהות אחת שהיא נקראת עצם הרצון. כלומר, היכולת הזאת שלי להחליט משהו ולעמוד בו ולהשיג אותו. ככל שזה יהיה משהו יותר משמעותי, אז כמובן שהכל יהיה יותר, הכל יהיה יותר עמוק ויותר, ויותר, ויותר רציני ולטווח ארוך ובעולם הרוחני וכו' וכו'. עצה אחת שאפשר לתת בכלים האלה של בניית הרצון, שזה משהו שגם יעזור מאוד אחר כך בעבודה הזאת שאמרנו שנקרא לזה, צורך העניין, אנחנו מכוונים לעשה קאוצ'ינג לעצמך, כן, עשה אימון לעצמך. זה בסוף היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, שנהיה מסוגלים לזה. אז אחד באמת הכלים הכי בסיסיים וחשובים, אבל שהוא קודם כל מתחיל כאן ביכולת בכלל באמת לבנות מושג כזה של 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 רצון, זה העניין של יכולת שליטה. כי אם אין יכולת שליטה על עצמנו, אז אנחנו בעצם נמצאים בתוך, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו מעגל פנימי אי אפשר לצאת ממנו לשום מרחב, לשום איזשהו משהו שהוא יותר גדול מהמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. כי ברגע שאנחנו כל הזמן נשלטים על ידי כל מיני כוחות חיים שנמצאים ככה בסביבתנו, אז אין לנו שום אפשרות בעצם לפרוץ את המעגל הזה ולצאת מכוחו, לצאת מתוכו החוצה ולהתחיל להגדיר, אוקיי, אז עכשיו מה אני רוצה? לאיפה אני רוצה להגיע? ויש לי כבר איזו יכולת להתחיל לעשות את זה, אחר כך אני צריך בדיוק לראות איך אני עושה, ולאיפה בדיוק אני רוצה להגיע, ואיך אני מגיע למקום שאני רוצה להגיע. אבל נקודת התחלה בסיסית היא שליטה. היא שליטה בסיסית, שליטה, סוג של שליטה שכלית, ממש אפשר לומר יסודית, אחר כך יהיה לזה קומות יותר גבוהות בהמשך העבודה הפנימית שלנו, אז יהיה לזה קומות יותר מדויקות ויותר גבוהות ויותר עמוקות. אבל היציאה הראשונה היא באמת היכולת שליטה הזאת, שהיא באמת, היא באה לידי ביטוי בהמון המון דברים. אחת הדוגמאות היום הכי משמעותיות זה כמובן הנושא של הפלאפון בלי קשר לתכנים. עוד לפני הנושא של התכנים של הפלאפון, פשוט המקום, האם הוא בעצם שולט עליך או שאתה שולט עליו? זה בעצם שאלה מאוד מאוד בסיסית ביחס של האדם בכלל להתחיל באמת להגיע לאיזשהו שחרור מסוים בסיסי ביותר שיכול להתחיל לאפשר לו בכלל להגדיר רצונות ולהגדיר מטרות. כי אם הטלפון הוא דבר כזה שהוא צמוד כל הזמן, ואני אין כל איזה רטט, כל איזה ישר אני מסתכל, אני לא יכול בלי, אפילו לא רטט, אני לא יכול, עובר 5 דקות, אני חייב לראות מה קורה. אז אני בעצם, אני עבד שלו, כלומר, אני לא באמת משוחרר, כי אני כל הזמן נמצא בתוך הדבר הזה, אבל אם אני מקבל איזו החלטה שאני עכשיו, לזמן הסדר, לא יודע, לפחות לזמן מסוים, לשעה, כל אחד לפי דרגתו, לפי רמתו, אני עכשיו מחליט שאני מבין שאם אני לא אעשה את זה, אז אין לי את הסיכוי לצאת מהסחרור הזה, מהפול הזה שבתוכו אני נמצא. זה בעצם איזה משהו מאוד מאוד ראשוני שכדאי מאוד לעבוד עליו בצורה קיצונית, כן? חז"ל אומרים, לא חלילה שלזה הכוונה, אבל חז"ל אומרים בכל הפסוקים שכתוב על אנשים רשעים בתנ"ך, אז תמיד כתוב, ויאמר המן בליבו, בליבו. יש כמה מקומות כאלה. אצל צדיקים כתוב, יש כמה פסוקים כאלה, אל ליבו או על ליבו. חנה היא מדברת על ליבה. מה ההבדל בין בליבו לבין על ליבו או אל ליבו? ההבדל הוא מה שחז"ל אומרים, רשעים הם נמצאים ביד ליבם, צדיקים ליבם מסור לרשותם. זאת אומרת, יש לכל אחד לב, יש לכל אחד כוחות חיים, וההגדרה, אחד הדברים הבסיסיים של האדם זה להחליט שהוא חלילה לא בחינת רשע, חס וחלילה זה לא רשע, אבל אצל רשעים זה כמובן בצורה גורפת ומאוד מאוד רשעית ועמוקה, אבל זה איזשהו יכולת שליטה בסיסית שאומרת, אני שולט על החיים שלי, והחיים שלי לא שולטים עליי. זאת איזושהי נקודת מפתח שאחר כך היא צריך הרבה מאוד לחזק אותה, והיא תהיה כבר חלק מהעבודה. אבל היציאה הראשונית, כן, המקום הזה שאני בא לאיש האימון, ואומר לו, שמע, אני באמת רוצה להיות עשיר. אתה באמת רוצה? אתה כן, אני אומר, גם את הדוגמה, אפילו של עשיר, גם בשביל זה אתה צריך לעבוד. גם בשביל זה צריך להגדיר טוב למה, ומה אתה רוצה, וזה ידרוש ממך. זה ידרוש ממך ויתורים, ידרוש ממך מאמץ. זה לא יקרה פתאום ככה, פתאום הר הכסף ייפול פה. ולכן, אתה חייב להיות מוכן לחיות צורה, לחיות חיים מסוימים. אם תעשה את זה, אז בהחלט יש מצב שאתה תגיע ליעד הזה שאתה רוצה להגיע אליו. בוודאי כשהיעד הוא יעד רוחני ומשמעותי. אז יכולת השליטה היא באמת משהו יסודי ובסיסי ביותר. וכמובן שכשאנחנו מדברים על העולם שלנו, אז כמו שהרב קוק אמר, אז בהתחלה צריך לפתח את הרצון בכלל, אבל אחר כך מפתחים אותו בקודש. זאת אומרת, אחרי שהצלחנו לעשות מדס 3 פעמים בשבוע, והצלחנו לצאת קצת מאותה שליטה שהיצר שאומר לנו, מה, עזוב, בוא, תנוח עכשיו, מה אתה צריך עכשיו באמת להזיע, לצאת, בוא, עזוב, אתה בחור צעיר, אתה בחור בריא, הספורט לא כזה משמעותי לך, מה, יש לך טיפה שומן, בסדר, אתה צעיר, לא יקרה שום דבר, לא יסתם לך שום עורק ושום דבר לא יקרה לך מאיזה סיגריה, כמה סיגריות קטנות ביום לא יקרה לך מזה כלום, וטיפה אוכל קצת יותר מדי, גם כן לא יקרה שום דבר, וככה אתה עוד פעם בתוך, אז כן, אז אלה צריכים הכי להיזהר, מפתמים אותם, ברוך השם, נשים. אז קודם כל מפתחים אותו בחול, זה יכולת הבסיסית בכלל, בוא תצא מההרגל הפשוט ותנסה. אבל אומר הרב קוק, אחר כך מפתחים אותו בקודש. כמובן השלב הבא, אתה אומר, רגע, רצון למה? אוקיי, בסדר, הרב אמר לי שגם רצון לזה, זה בסדר, ולא חייב להיות בית מדרש. אבל בסוף, אני באתי לישיבה, ואני לא באתי רק לעשות פה דיאטה ולעשות פה מדס. אני באתי בשביל להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל. אני באתי בשביל השגות, אני באתי בשביל מודעות, אני באתי לעשות רצון השם, עשה רצונך כרצונו. בעצם מה הרצון העליון ביותר שאליו אני שואף? אז המשנה אמרה לנו, פרקי אבות, מה אתה צריך לעשות עם הרצון? צריך לעשות את רצונך כרצון השם. אז אני צריך לברר מה זה רצון השם. כשאני מברר מה זה רצון השם, אז אני צריך ללמוד ולהבין באמת מה זה העולם, מה ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא רוצה פה בעולם הזה, מה הוא רוצה מעם ישראל שהוא בחר אותו לתפקיד הזה, ואיך הוא רוצה שזה יקרה דרך התורה הנפלאה הזאת שהוא נתן לעם ישראל. אני צריך לברר מה זה רצון השם, כדי שאני, כי אני רוצה שחז"ל אומרים לי, תעשה את רצונך כרצונו, אז בואו ננסה לברר, וזה כבר הקומה של הקודש, שכמובן הלימוד תורה על כל גווניו ועל כל סוגיו הוא יעזור מאוד לעניין הזה. אבל באמת הסיכום של הדברים זה באמת אותו משל של האוכל שאמר לנו אותו אחד, הרב אשלג, אותו אחד שרעב לחצי כיכר לחם, אותו אחד שרעב לכיכר לחם שלם. בעצם נקודת המוצא שלנו היא לנסות להביא את עצמנו להיות רעבים. זאת אומרת, באמת לנסות לדקור בתוכנו ולהגיע פנימה לנקודת הרצון, שואל את עצמנו היטב באמת לאן אתה הולך, כן, באת, מה המטרות שלך, לאיפה אתה רוצה, יכולת שליטה בסיסית כדי לצאת, כמו שאמרנו, בבסיס בכלל מהמקום הנוח והרגיש שאנחנו נמצא בו עכשיו, ואז להתחיל להגדיל את הרעבון, להגדיל את הרצון. באמת, יש פה דברים גדולים, מה הם? לאיפה צריך להגיע עם הדברים הגדולים האלה? וזה צריכה להיות נקודת מוצא מאוד מאוד בסיסית. בעזרת השם, ככל שהדבר הזה יותר משמעותי, אז שלב הבא, כמו שאמרנו שבעזרת השם נקווה, נשתדל לעסוק בו בהמשך, זה כביכול נבנה על זה שכבר יש רצון, ובוודאי הוא קיים, לא רק נבנה על זה, אלא הרצון בוודאי קיים, כל מי שיושב פה, וגם מי שלא יושב פה ועושה עכשיו איזה מסע אלונקות, אז גם, דרך אגב, מסע אלונקות זה לפתח את הרצון. חלק מהעניין, יש כאלה שואלים, מה זה ישיבה? מה, אני באתי לישיבה או אני באתי פה לאיזה מכינה, להכנה לצבא, מסע אלונקות? אז מסע אלונקות, אנחנו לא עושים אותו מהמקום של הכנה לצבא. אני יכול טיפה בקטנה לעזור, אבל הצבא יודע לעשות את העבודה הזאת, אלא ממקום של בניית כוח רצון. הנה, אתה רואה שגם שקשה לך, מי שהיה בצבא, זוכר את הרגעים האלה, שאתה לא מאמין איך אתה תגמור את המסע הזה. אתה פשוט חושב שאתה הולך להשתגע. ואתה אומר, אין מצב שאני עוד את העלייה הזאת עכשיו עוד עושה פה, ואז אני מגיע ורואה עוד איזה ירידה, ואחר כך עוד איזה עלייה. אז נכון שפה אתה חייב, ואם לא תגמור מסלול, ולא תקבל סיכה, ולא תקבל זה, ולא תקבל זה, ואולי, אבל בסוף אתה אומר, יאללה, אולי אני לא יקרבי בכלל, וזהו, עזוב אותי, מה אני צריך את הדבר הזה. ואתה אומר, לא, אני רוצה להיות חייל קרבי, החלטתי. ואז אני פתאום מוצא כוחות על אנושיים כאלה, מאוד מאוד חזקים, ואני מסיים, אני מצליח לסיים. אז גם מסע אלונקות, בעצם אחד הדברים שהוא בא לבנות, זה הנה, קשה לך, ואתה בכל זאת מצליח, אתה מצליח להתגבר, אתה מחליט עם השכל, שאתה חייב לגמור את זה, אתה רוצה לגמור את זה, ואתה חייב לגמור את זה, ואתה תצליח לגמור את זה. וזה מתחיל לשחרר אותך, זה מתחיל להראות לך שוואלה, אתה יכול להגיע לדברים יותר גדולים ממה שחשבת. אז אחרי פיתוח הראשוני הזה של הרצון, שוודאי נמצא פה, ובעזרת השם יתפתח יותר, ומתוך כך, האימון הזה שנרצה לעשות לעצמנו, וגם נוכל לעזור בו, כמו שאמרנו, בתוכנית מטרות אישית, שהיא באה גם עם טיפה, הרב יכול קצת לעזור לתלמיד, כמו מאמן אישי, סוג של מאמן אישי כזה, שמנסה לעזור לו לגלות מה בדיוק הוא רוצה, ולדייק אותו יותר, ולתת לו כלים לעשות את העבודה, שבעצם הוא צריך לעשות אותה עם עצמו, אז בעזרת השם, שבאמת נזכה לפיתוח הרצון, ובוודאי בכל השנה, בוודאי בחודש אלול, שבאמת כל המהות שלו זה, זה באמת להגדיל את, את הרצון שלנו לקרבת אלוקים. אחת שאלתי מאת השם, אתה אבקש, שבשתי את השם כל ימי חיי, אז אחת שאלתי את זה, זה הרצון שלי, מבקש, אני רעב לקרבת השם, כשאני רעב לקרבת השם, אני גם אמצא את הכלים איך להגיע אליו ולהשיג אותו, ולהגיע בעזרת השם לראש שנה, יום כיפור, להגיע מוכן עם הרבה כוחות של רצון וכלי קיבול גדול בעזרת השם לטובה ולברכה.